מנועי הכסף, הפודקאסט של כלכליסט על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
שלום וברוכים הבאים לפרק 151 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם האסטרטג והכלכלן הראשי של פסגות אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי.
טוב, לא ימים פשוטים, לא ימים קלים, אבל בכל זאת אנחנו נדבר פה על כלכלה. ואני מציע שנתחיל, בוא נעשה מין חתך של מה קרה עד עכשיו, והאם אנחנו רואים איזשהו ביטוי כלכלי במה שקורה עד עכשיו, בין אם זה עם הרקטות עם חמאס, ובין אם זה המאומות פה, אנחנו 4 ימים במאומות? 4-5 ימים לדעתי.
באמת שישר העיניים מסתכלות לכיוון הבורסה, כדי לראות איך השוק מגיב לזה, והאמת שקשה להגיד בצורה ברורה שהייתה איזושהי השפעה מיידית. נכון, השוק ירד, אבל גם השווקים בעולם ירדו. לפעמים אתה לא כך ברור לך למה, אם השוק ירד פה בגלל מה שקורה בישראל, או בגלל הירידות בעולם, וראינו בלא מעט מקומות ירידות אפילו חדות, נאסדאק, אירופה, אז קשה להגיד בבירור שהמשקיעים מגיבים לאירועים של הימים האחרונים ביציאה, הוצאת כספים מהבורסה.
זה לא פעם ראשונה שזה קורה, כשיש לנו סבבי לחימה עם עזה, הבורסה, אי אפשר להגיד שבטווח ארוך מושפעת מזה.
נכון, זה בדרך כלל מה שקורה אפילו. בדרך כלל אנחנו בכל האירועים האחרונים של השנים האחרונות, התגובה הייתה לפעמים של יום, יומיים, לפעמים אפילו תוך יומית. זאת אומרת, תגובה ומיד השוק חוזר לעצמו. צריך גם לשים לב, אגב, שהרבה פעמים אתה בוחן את התגובה של השוק המקומי, אתה יכול להגיד, אוקיי, השווקים בחול ירדו, והשווקים גם פה ירדו, אבל בואו נראה רגע מה קרה למטבע. וזה נכון שראינו את השקל נחלש, וזו שאלה עד כמה זה באמת מגמה עולמית או מגמה מקומית, קשה מאוד להבחין בין הדברים. אבל אני חושב שבסוף ההבחנה צריכה לבוא דרך ההסתכלות הכלכלית. כי מה זאת אומרת אנשים מוכרים את הכסף שלהם? יש...
מוכרים את המניות.
מוכרים את המניות. יש קודם כל את השאלה האם משקיעים זרים שנמצאים בשוק המקומי רואים מה קורה פה ואומרים, טוב, אני מחזיר את הכסף שלי לארצות הברית, או למקום אחר. העניין הוא שאין הרבה משקיעים זרים בשוק המניות המקומי, רוב ההשקעות בישראל הן השקעות ישירות, בחברות, אין הרבה כסף זר שמגיע פה לשוק המניות, ויכול להיות שבגלל זה גם לא רואים את התגובה החדה, כמו שאולי הייתה בעבר, לפני 2010, היו פה הרבה יותר זרים בשוק, ואז כשקרו אירועים, אז ראית פתאום תגובות חדות. אז זה פחות משפיע. וכשאתה מסתכל על המשקיעים המקומיים, אתה אומר, אוקיי, מה, אנחנו עכשיו נוציא את הכסף ונעביר אותו לארצות הברית, גם זה לא קורה כל כך מהר, אלא אם כן, יש סיבה להניח פגיעה כלכלית מהותית. ופה, אני חושב, אנחנו נמצאים בתקופה די מעניינת. עוד פעם, אני לא ניכנס בטח לספקולציות, לאן הסבב הזה הולך וכאלו, אבל צריך, אני חושב, להבדיל בין שני דברים. סבב לחימה, זאת אומרת, סבב של מטחי טילים, כמו שהיו לא מעט פעמים בשנים האחרונות, לא הוביל לפגיעה בבורסה, כי השפעה הכלכלית שלו בסוף היא נמוכה מאוד, לא לומר אפסית, כדי לא להעליב את אלה שבכל זאת לא יוצאים לעבודה, בעיקר בדרום, אבל השפעה מקרו-כלכלית על כלכלת ישראל, בטח על החברות, צריך לזכור שחברות בבורסה בתל אביב 125, זה החברות הגדולות, זה לא חנויות, והרבה פעמים גם מפעלים שנמצאים בדרום, הם לאו דווקא נמצאים בבורסה. אז השפעה כלכלית בדרך כלל היא נמוכה, ולכן גם אחרי התגובות הראשוניות אנחנו רואים את השוק חוזר לעצמו. זה יכול להיות שזה שונה כשאנחנו רואים הרבה טילים במרכז, וזה כבר מתחיל להשפיע על הפעילות הכלכלית יותר. אגב, בלבנון השנייה ראינו את הצפון, כן. די נמצא במצב שאין פעילות כלכלית גם לתקופה ארוכה, וזה כן השפיע על המאקרו-כלכלה, אמנם רק לרבעון אחד, אבל זה כן השפיע, ואז זה גם בא לידי ביטוי בסוף בבורסה. אז זה שיש יותר טילים מבעבר באזור המרכז, מן הסתם זה גורם ליותר השפעה כלכלית. אבל השאלה הגדולה היא, עד כמה אני חושב דווקא האירועים המקומיים...
המאומות בערים המעורבות?
בדיוק, המאומות בערים המעורבות, עד כמה הן יימשכו ועד כמה הן ישפיעו. כי זה כבר הרבה יותר דומה לאינטיפאדה. למצב, אם זה נמשך, מצב שאנשים לא יוצאים מהבית. מפחדים לתת מהבית, לא, יפו מאוד מהר זה דרום תל אביב, וזה יכול לבוא לידי ביטוי גם באירועים קשים במרכזים של ערים לא מעורבות, לזה יש השפעה כלכלית, זאת אומרת, זה בכלל לא שאלה, לזה יש השפעה כלכלית, אם זה נמשך, ואז זה יבוא לידי ביטוי בצורה הרבה יותר ברורה כנראה גם בבורסה.
אני רוצה להשוות את האירועים הנוכחיים עם מה שהיה לנו בתחילת המגפה, אתה זוכר, היה איזה מגפה כזאת? עם מאומתים, נדבקים?
קרוני,
כן, משהו כזה. אז העניין הוא, אני רוצה להזכיר לך שבהתחלה שגילינו שיש מסין, הייתה כל כך חוסר ודאות גדולה מבחינת הזמנים, ולכן אני חושב שאז ראינו תגובות חריפות של השווקים כשהם ירדו. כרגע, אם אנחנו שמים בצד את הטילים, את סבב הלחימה, כמו שאמרת, זה סבב, ולכן הוא קצוב בזמן. הוא נוראי, הוא גורם לחצי מדינה, איזה חצי מדינה? 70% מהמדינה לא לישון בלילה ולא ללכת לעבודה ואין בתי ספר, אבל הוא קצוב בזמן. וההבדל הוא שיכול להיות שהמאומות שאנחנו רואים לא קצובות בזמן, וזה נקודה שאם המשקיעים יהיה להם את ההרגשה הזאת, זו בעיה.
בוודאי. אתה יודע, לא קצוב בזמן, גם אם זה קצוב, אבל זה כנראה יימשך תקופה יחסית ארוכה, ולא עניין של שבוע, שבועיים, כמו שהכרנו בעבר, סבבי לחיבה, אז יש לזה השפעה כלכלית. ובסוף, הבורסה היא בבואה לכלכלה, שלא ניתן. הבורסה היא בבואה לכלכלה של החברות שנמצאות בה, אז אם יש פחות אנשים שהולכים וקונים, אז חברות של צריכה ייפגעו. ההכנסות שלהם ירדו והרווחים שלהם ירדו, וזה אמור לבוא לידי ביטוי במחירי המניות. ולכן, בסוף זו השאלה. זאת אומרת, למעט באמת תנודות, כמו שאתה אומר, הבורסה יורדת, כמו בתחילת הקורונה, אחרי זה כשהבינו שלאט לאט בעוד ייקח זמן, אבל הכלכלה תחזור לעצמה, אז כבר התחלנו לראות עליות מחדש. זה לא לקח יותר מדי זמן, אני אזכיר למי ששכח, ואת הקורונה לקחה זמן, הבורסה תקנה מאוד מהר. זה מצב אחר לעומת מצב של אי-ודאות, עד מתי הפעילות הכלכלית פה תיפגע, בגלל האירועים בתוך בערים עצמם, וזה הרבה יותר מדהיג. אגב, אם אתה מסתכל על משבר, בוא נאמר, הכי חמור שהיה בישראל, משבר הכלכלי הכי חמור שהיה, מאז נשים את שנות ה-80, את ימי האינפלציה הגדולה, מאז תוכנית הייצוב, המשבר הכי חריף שהיה פה היה בתחילת שנות ה-2000, וקוראים לו אומנם משבר ה-.com, כי כן. משבר דוטקום גם מאוד השפיע על ישראל, בגלל החלק הגדול של ענף ההייטק פה. אבל אם אתה נכנס לתוך הנתונים, אתה רואה בבירור שהפגיעה האמיתית במשק, המשבר הזה הפך להיות מעוד משבר, למשבר הכי חריף, לא בגלל הדוטקום, אלא בגלל האינטיפאדה. כן. מספטמבר 2000, אני לא טועה, ספטמבר, אוקטובר,
כן.
התחלנו לראות שם פגיעה אנושה בכלכלה, וזה הפך מעוד פעם משבר רגיל, למיתון ארוך ומתמשך, שהביא לאבטלה מאוד גבוהה, שהביא לעלייה ביחס חוב תוצר, את הדולר ב-5 ועוד ועוד צרות שהיו פה.
כן. בוא אני אקח אותך בכל זאת מפה, מההשפעות שאנחנו כל הזמן בתוכנית הזאת מדברים, מה משפיע על מה. ניקח אותך לקצת סקפיזם שקורה בארצות הברית, ושם קרה משהו השבוע, אתה דיברת על זה שהבורסה יכול להיות שירדה בגלל משהו שקרה בארצות הברית, קרה שם משהו בארצות הברית השבוע.
אמרת אסקפיזם כי כולם בורחים מהבורסה?
לא.
כן, קרה משהו עוד פעם, לא מאוד בלתי צפוי, כי דיברנו על זה רק בתוכנית הקודמת, על הנושא של האינפלציה בארצות הברית, ובאמת התפרסם מדד המחירים לצרכן בארצות הברית של חודש אפריל, והוא הראה שהאינפלציה קפצה לרמה של 4.2%, הרבה יותר מהצפי שהיה.
רגע, זו אינפלציה שנתית שאנחנו מסתכלים אחורה.
בדיוק, אפריל 21 לעומת אפריל 20.
זה מה שהיה.
זה מה שהיה.
אוקיי.
כן. העניין הוא שאתה נכנס לניתוח של המדד הזה, אז אותם חלק ממנו היה צפוי, הרי אמרנו שהמדד יעלה, כי מחיר הנפט היום הרבה יותר גבוה ממה שהוא היה לפני שנה, יש הרבה גורמים, מה שקראנו גורמים זמניים, שמשפיעים על האינפלציה, כי אותם לפני שנה העולם פסק מלכת.
כן.
לפני שנה ארצות הברית הייתה סגורה, כמו כל שאר העולם, אז חלק גדול מהמחירים היום יותר גבוהים. אני חושב שהנקודה שלקחו אתמול, שהשוק לקח מהמדד, וקודם כל, שזה לא רק מחירי הסחורות, כי גם מה שנקרא מדד הליבה. מדד הליבה, האמריקאים מפרסמים שני מדדי מחירי לצרכן. אחד זה המדד הרגיל, שכולל בעצם את סל הצריכה הממוצע של משק בית אמריקאי. בדיוק כמו שאנחנו מכירים בישראל. יש עוד מדד שמתפרסם בדיוק יחד איתו, שנקרא מדד הליבה. מה שהוא נותן, הוא נותן בעצם את אותו סל צריכה למעט... מה שמושפע ממחירי האנרגיה ולמעט מזון. למה הם מפרסמים את האינפלציה בלי אנרגיה ובלי מזון? כי מחירי הנפט ומחירי הסחורות החקלאיות הרבה מאוד מאוד תנודתיות. המחירים קופצים ועולים ויורדים בחדות, וכשאתה רוצה להסתכל על המגמה של האינפלציה, לפעמים זה לא נכון להסתכל על המדד הכללי, כי הוא פתאום עולה ואתה יודע שאוטוטו ירד חזרה. מדד הליבה עלה לרמה של... אינפלציית הליבה עלתה לרמה של 3%, עוד פעם, ביחס לאפריל 2020, שזו רמה שלא נראתה מאז 95, לא הייתה כזו אינפלציה גבוהה בארצות הברית, וזה מדד שהוא הרבה יותר רלוונטי גם בהסתכלות של הפד, של הבנק המרכזי, כי אותו מעניין את המגמה, וזה כביכול אמר למשקיעים, רגע, אולי יש מצב פה שהפד יתחיל לשנות את התפיסה שלו, גם הוא לא ציפה, גם הוא כל הזמן מדבר על אינפלציה זמנית, אינפלציה זמנית, לא להיבהל, זה רק הנפט, זה רק הסחורות, לא צריך להיכנס לפאניקה, ופתאום אנחנו באינפלציה של 3%.
מה זה, סליחה רגע, מה זה אומר, ישנה את התפיסה שלו?
ישנה את התפיסה זה אומר שהוא ישקול אולי לא בחודש הבא ולא בעוד חודשיים, אבל אם זה ימשיך ככה, אולי בעוד שנה, להתחיל לעלות ריבית באיזשהו שלב, מה שכרגע לא נמצא בתוכניות של אף אחד. השוק היום בנוי על זה שהריבית תישאר נמוכה עוד נאמר 3 שנים קדימה לפחות. ולכן גם השווקים ממשיכו עד השבוע לעלות ולעלות ולעלות, כי אין אלטרנטיבה. אם פתאום המשקיעים יגידו אתם, וואלה, יכול להיות שבעוד שנה יש לי אלטרנטיבה יותר מעניינת, אז זה ישפיע על שוקי המניות, הם הופכים להיות פחות אטרקטיביים. וזה השינוי הגדול, וזה הוויכוח הגדול שיש שם בוול סטריט, האם העלייה הזאת באינפלציה היא זמנית או שהיא פרמננטית, אז יש דברים שברור שהם זמניים, גם בתוך מדד הליבה אגב, למשל מחירי המלונות מאוד עלו. ברור שמחירי המלונות היום הרבה הרבה יותר גבוהים ממחירי המלונות לפני שנה.
אבל זה יהיה זמני.
בדיוק, זו השפעה זמנית. אבל יש השפעות שהיא משכו קדימה, ובעיקר אגב, מחירי הדיור. סעיף הדיור שבארצות הברית הוא שליש ממדד המחירים לצרכן, יש לו משקל מאוד גדול במדד הליבה, הוא עדיין לא התחיל לעלות, והוא יעלה, כי אנחנו רואים את מחירי הדורות עולים, אנחנו רואים את מחיר העץ, הלמבר, נמצא ב-C של כל הזמנים, זה יגולגל למחירים של הדיור, ואם אנחנו משווים אותם ל-95, פעם אחרונה שהיינו בכזו אינפלציית ליבה, אז חלק גדול מזה הגיע מסעיף הדיור, שעלה אז ב-4%, אז הוא תרם, עשו שליש מזה, זו התרומה בעצם של רק סעיף הדיור לכל האינפלציה. היום, סעיף הדיור הוא עדיין בעלייה של בערך 2%, זאת אומרת שהוא פחות מכל שאר הסעיפים. עכשיו, אם גם הדיור התחיל להאיץ, אז אנחנו יכולים להישאר באינפלציה גבוהה להרבה זמן, וזה שם סימן שאלה לגבי הפד, וזה שם סימן שאלה לגבי השווקים, ולכן אנחנו רואים גם את הרוטציה, הטכנולוגיה עושה הרבה פחות טוב, וענפים שיהנו במידה ואכן האינפלציה תרים את הראש לזמן ארוך, והריביות התחילו לעלות, כמו הפיננסים, כמו תעשייה, הם נותנים בעצם ביצועי יתר לעומת ענף הטכנולוגיה שפרח בשנה האחרונה של הקורונה.
ומה לגבי הדולר? אנחנו ראינו, דיברנו בתחילת הפרק שהדולר הוא התחזק, הוא מגיע עכשיו ל-3.3 לדעתי באזור הזה, וזה לא היה ככה בתחילת המהומות, אבל האם גם הדולר בעולם מתחזק, גם אותה השפעה אנחנו רואים מהאינפלציה לדולר?
בעולם אנחנו נמשיך לראות את דולר יורד ויורד ויורד ויורד, כי אינפלציה בארצות הברית והדפסות הכסף שיש שם, וכל הערך בעצם של הדולר הולך ונשחק, זו בעצם המשמעות. ואנחנו רואים את הדולר נשחק, ואני חושב ש... זו הנחה מאוד מאוד סבירה, שכמגמה, עוד פעם, אפשר לחליפין הם מאוד נודתיים, וזה יכול פתאום לעלות ולרדת, אבל כמגמה, לשנה, שנתיים הקרובות, נמשיך לראות את הדולר בעולם הולך ונשחק. השאלה באמת, ראינו פה בישראל את הדולר עולה, ואז עלתה שאלה, רגע, כנראה זה בגלל שגם, עוד פעם, אנשים הוציאו קצת כסף מישראל, לחול, אבל קשה מאוד לבדוק עד כמה זה בגלל המהומות, ועד כמה זה מגורמים אחרים, כי המגמות היו הפוכות. אבל...
אנחנו אומרים דולר, אגב, מול השקל, גם היורו התחזק. זה לא רק הדולר.
נכון, נכון. לכן התפיסה היא שכן, הייתה פה איזושהי השפעה, כאילו השקל נחלש, אפשר להגיד.
השקל נחלש, כן.
אז התפיסה שכן, הייתה פה איזושהי השפעה, אבל קשה לבוא ולהגיד, בגלל שגם, אם היה גם את זה, וגם ירידות בשוקי המניות שלא קרו בחול, זאת אומרת, אם שוק בחול היה עולה ופה היה יורד, והשקל נחלש, היית אומר בבירור, יש פה יציאה של משקיעים מהשוק המקומי לכיוון חוץ לארץ, כי הם מפחדים ממה שקורה פה בארץ. אבל בגלל שהשוק בארץ, שוק המניות עשה די דומה למה שהיה בעולם, והצד של שער חליפין לא כל כך ברור, לא היה כיוון מאוד מאוד ברור, עוד פעם, מ-3.25 ל-3.3, אתה לא יכול לבוא ולהגיד פה, יש איזשהו מהלך דרמטי, אז קשה להבחין.
עדיין לא.
אני מניח שנראה בשבוע הקרוב, ואומנם שבוע מקוצר, צריך לזכור, יש לנו את שבועות.
אתה יודע כמה דברים יכולים לקרות בשבוע המקוצר הזה?
וגם
נכון. בוא רק לסגירת הפינה הזאת, החלק הזה, תן לי לשאול אותך שאלה ממעוף הציפור. האם תם העידן פה בו הבורסה, אני מדבר על ישראל, קשורה לרחוב, קשורה ל... אומרים את זה בארצות הברית, וול סטריט ומיין סטריט, אנחנו, האם פעם הבאה שיש מהומות, חז וחלילה, או אירוע ביטחוני כלשהו, אירוע אחר כלשהו, הגיע הזמן שנפסיק להסתכל על הבורסה?
אני לא חושב, אני חושב שגם היום, גם בסבב הזה, יש קשר, פשוט אנחנו עדיין, בעיניים של משקיעים, עדיין לא כל כך ברור שתהיה פה פגיעה במיין סטריט. במיין סטריט, סליחה. זאת אומרת, רק התחלנו, לא יודעים איך זה ייגמר, מאוד תלוי במה שדיברנו בהתחלה.
תראה, יש פגיעה במיין סטריט, כי אם שורפים חנויות, יש פגיעה במיין סטריט.
זה לא פגיעה ש...
לא ההיקף, ההיקף הוא לא גדול.
בסוף הרווח של חברה, בוא ניקח, חברת ריטייל כלשהי, אוקיי? האם הרווחיות שלה, בטח ברמה השנתית, לא נסתכל על היומים האחרונים, בסוף אתה קונה מניה, אתה לא קונה אותה ליומיים. תקל, האם הרווח של החברה הזאת בשנה הקרובה, בשנתיים הקרובות, השתנה, היא פגעה בצורה מהותית ממה שקרה בימים האחרונים? כנראה שלא. אם זה ימשיך וימשיך וימשיך, ואנשים פחות ילכו לקניונים, ואנשים פחות יסתובבו במרכזי הערים, ופחות ייצאו בערב, אז כן, בסוף תהיה פגיעה, אבל זה עוד מוקדם לדעת. ולכן אני חושב שהקשר לא התנתק, הוא פשוט, הפסיכולוגיה קצת התנתקה, אם זה בגלל שהפכנו להיות אדישים לגמרי, אחרי כל כך הרבה סבבים, ואם זה בגלל שבאמת אולי נהיינו חכמים יותר, והבנו שלא כל סבב יש לו השפעה כלכלית אמיתית על החברות.
פשוט התרגלנו. טוב, אוקיי, עד כאן החלק הזה, בוא נעבור לחלק של הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. כנראה שאם זה לא קשור למהומות ולעזה, אף אחד לא שם לב לכלום, כן. בוא, תתחיל.
טוב, קצת אסקפיזם. אני חושב שזה זמן טוב. אז אתה מכיר את הנושא הזה של בשר שמגודל במעבדות? לוקחים תא של בקר ומתחילים לגדל תאי שומן, תאי שריר וכן הלאה. אז יש לי חדשות טובות כפליים. חברה בוויסקונסין בשם Culture Descendants התחילה לעשות אותו דבר עם לובסטרים. ופשוט עובדים עם דייגים במיין, הם דגים לובסטרים הכי טובים שיש, כמובן בכמות מאוד קטנה, המטרה היא גם לשמור על הסביבה, ומהם המובחרים ביותר, מה שנקרא, מתחילים לייצר רקמות ובשר לובסטר. חדשות טובות קודם כל למי שאוכל פירות ים, שלובסטר זה משהו שהוא מאוד יקר בדרך כלל, לא כל כך מהר אוכלים טוב, גם בארץ יש פחות, אם משווים את זה פרוטים אחרים, אז יכול להיות שעוד כמה שנים כולנו נשלח את הילדים לבית ספר עם לחמנייה, עם קצת לובסטר ומיונז.
לא מעט אנשים שהם צמחונים אמרו לי שהדבר שהכי חסר להם זה דווקא פרוטים.
באמת?
כן. טוב, אני לוקח אותך גם אסקפיזם, אבל קצת פחות, כי זה די קשור למה שדיברנו עליו בחלק השני. מחירי המכוניות המשומשות בארצות הברית הגיעו לשיא כל הזמנים, הם שם כמובן עוקבים אחרי הכל, חצו לראשונה באפריל את ה-$25,000 מחיר ממוצע לרכב, וזו עלייה של $2,800 במחירי הרכבים, ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, באחוזים זה 17%, דרך אגב, העלייה של המכוניות החדשות היא רק 9%. עכשיו, מה ההסבר לזה? הוא לפחות חלק מההסבר לזה. יש מחסור חמור, ואנחנו לא פעם ראשונה מדברים על זה, במעבדים, בצ'יפים, והזמן, המסירה של רכב חדש בארצות הברית התארך נורא, וסוכני הרכבים פשוט באים ואומרים למי שרוצה לקנות רכב, עזוב אותך, אין לי צ'יפ, תקנה יד שנייה, וזה תופעה מדהימה.
אלו תופעות, עוד פעם, לדעתי הן ארוכות טווח, גם אם בשלב כלשהו, יצרניות השבבים יצליחו לחזור לתפוקה מלאה, ולאט לאט זה יתאזן, המחירים האלה לא ירדו חזרה. צריך לזכור שכשהמחירים עולים, אז גם יש דרישה לעליית שכר, ובטח כשחסרים עובדים, אז נראה את השכר עולה. הדברים האלה הם בדרך כלל כדור שהולך ומתגלגל. קשה לראות איך זה פתאום נעלם, ואנחנו חוזרים שוב לאינפלציה נמוכה כמו שהייתה.
כן, קשה לראות איך המחירים לא יעלו בעקבות זה, כן. אוקיי, תודה רבה, שיהיה המשך שבוע שקט. להתראות.